לדבר על נושא כמו תפילה, זה באמת נושא אדיר. גם מהמובן הפשוט שישנה מציאות כזאת, שאדם עומד מול מלך מלכי המלכים ופונה לה בתפילה. המציאות הזאת, שהיא סדר קבוע מאורך החיים שלנו, זה משהו נשגב, משהו שקשה להכיל אותו. וכל תפילה אמורה הייתה להיות משהו שאין את הערו, לעילה ולעילה. באמת היו גדולי ישראל שהיו מאוד ניכרים בתפילות שלהם, שהיו ענקי עולם, וכל תפילה הייתה אצלם כעבודת כהן גדול בבית קודשי הקודשים. ולכן אין קץ למה שניתן להתבונן ולדבר ולהעלות את המושג של התפילה. ובוודאי שמה שאנחנו נוכל לעשות במקרה הטוב זה קצת לגעת בשורשי הדברים ולהבין תוספת הבנה ממה שעד עכשיו הייתה לנו, ונקווה שזה גם יבוא לידי ביטוי בעוצמה של התפילות, שהן חשובות תמיד ועוד חשובות יותר, כמובן בימים האלה, של הימים הנוראים האלו שאנחנו בעיצומם ומקרבים גם אל סיאם. אנחנו יודעים שאנחנו ממשיכים את בית מדרשו של מרן הרב זצ"ל. מרן הרב, חוץ ממה שהוא מפורסם וכל המשנה המיוחדת שלו, באורגניות של כל התורה שלו, היה מאוד מיוחד גם התפילה שלו, וכמו שהעידו רבים, והייתה לו מציאות שהוא אמר פעם שהוא חשש לקלוט הנפש בתפילה, לפני התפילה הלך ועסק, אמר פעם לרב חרלאפ, חרלאפ כתב וסיפר את זה, שלפני התפילה דיבר על ענייני חולין עם הגננים ומה, כי הוא חשש שאם זה יהיה, אם לא יהיה זה, חשש לקלוט הנפש בתפילה, עד כדי כך. וכל כל הווייתו הייתה נשמתית מאוד, עילאית מאוד, פסגות רוחניות מיוחדות מאוד, דבקות אדירה בהרבה מצבים. ולכן באמת מקורותיה של התפילה הם בכלל לא רק בתפילה המצומצמת המוסדרת לנו, ליבי ובשרי ראנו אל קהל חי, זה לא איזה רבי אמר, זה דוד המלך אמר. ואנחנו יודעים שמקדמת דנא עם ישראל במיוחד, גדולי ישראל תמיד היו מחוברים בעולם עמוק ונפלא של השתוקקות, של חיבור לאמונו של עולם, לילה ולילה. קראתי שפעם אחד האדמו"רים החשובים, רב חיים מצ'רנוביץ', היה חזר, סיפור כזה, אולי פעם פגשתם אותו, חזר בני שבת מבית הכנסת, והוא שמע שרבי לוי יצחק מברדיצ'ה מתארח באותה עיר, אז לפני שהוא בא הביתה לסעודת שבת, עבר דרך הבית מדרש של רבי לוי יצחק לראות אותו מתפלל. הגיע הביתה, השולחן ערוך וכל טוב וכולי, כולם, כל הציבור יושב, הוא יושב ושקוע בשרפיו, ולא, אומרים לו, בני הבית, אומרים לו, השתנו, למה מחכים, למה אתה לא עושה קידוש? אחר הוא לא ענה, אחר כך הוא אמר, שהוא עוד לא התפלל. אשתו אמרה, מה לא התפלל? הרי הוא חזר עוד הרבה יותר מאוחר, ממה שתמיד הוא חוזר מבית הכנסת. אז הוא אמר לה, שאחרי שהוא סיים את התפילה, הוא עבר וראה מישהו ש... הסביר לו שעד עכשיו הוא בכלל לא התפלל אף פעם. כל מה שהוא התפלל, לא היה תפילה בכלל. זה התפלל בחזרה. ובוודאי שגם הוא הייתה לו תפילה מיוחדת. יש אין קץ מדרגות בזה. ובאמת, אם אנחנו כאן ננסה להתייחס לתפילה, אז אולי קודם כל נקרא לזה מקורותיה של התפילה, וגם אופן פעולתה של התפילה, וקצת... אולי הדרכות, איך אפשר יותר להתחזק בנושא החשוב הזה. אז באמת, מקורותיה של התפילה הם לא לחינם הרב מקדים בפרקים שלו לפני עולת ראייה, התפילה המתמדת של הנשמה. באמת המקור של התפילה הוא מעל לסדר מוכתב, לא מן התורה ולא מן רבנן, ומקורו הוא בעצם עצם השתוקות הנפש, עצם השתוקות הנשמה, וצריך לדעת את זה שהחיות של האדם, עצם תכונת החיים של האדם, נובעת ממקור מאוד עליון. עיתים מסוימות, אדם יכול להשתחרר משיבודיו ומתרדותיו היומיומיים, הוא יכול להיות עם המציאות המקורית שלו, עם השיח הפנימי שלו. מצבים נדירים, אבל גם אז, השאלה היא לאן אדם מטפס, מה היקף ההתבוננות שלו, כמה אדם יודע למה הוא מחובר, מאיפה הוא יונק, ולהיכן הפעולות שלו ממשיכות כוח. והנשמה היא יודעת. אדם הגון מבין שבעצם הוא נמצא בעולם שופע חסד, מלא 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 כל טוב, ויודע שכל המציאות הזאת היא מציאות מחוברת. מציאות מחוברת שמונו של עולם יצר, הוא שתול בתוכה, והוא סופג את כל הטוב הזה. קודם כל הוא חש באופן טבעי, רצון יקר, אם הטוב הזה נספג בקרבו נכון, להכיר טובה אדירה. גם לייחל שהטוב הזה, בכל מה שקשור לכוחות שתמונים בו, לכישרונות שישנם מופקדים אצלו, שזה ימשיך את הטוב הזה עוד ועוד. והטוב הזה, שהוא ימשיך מכוחותיו, הוא יצטרף אל טובה גדולה וכוללת, שתתקן עולם ותקרא בשם השם באופן שלם. המהלך הזה הפנימי הוא מונח בתכונת החיים שלנו, הוא מונח בעצם בתכונת החיים של כל העולם כולו. לכן הרב אומר, התפילה היא האידיאל של כל העולמים, כל צמח, כל שיח, כל גרגר חול, כל רגב אדמה, אשר בו חיים נגלים, כל אשר בו חיים כמוסים, כל קטני היצירה, כל גדוליה, הכל שומה, שואף, אורג ושוקק לחמדת שלמות מקור העליון, מקור העליון החי הקדוש, הטהור הכביר וכו'. ולכן אולי זה מתאים לאותו סדר שתפילות אבות תקנו, מה שאומרים לנו חז"ל, שהתפילה היא בעצם דבר שבא עוד לפני תורה, ואבות האומה, שהם אולי מייסדים, האבות הן הן המרכבה, הם מייסדים את כל הופעת שם השם בעולם, כל קידוש השם בעולם, כל אב ואב מן האבות, בדרך שלו, במימד הוא היה צריך לגלות, התגלה בתפילה. והתפילה הזאת הייתה הבאה ששיקפה וקיפלה את כל המהות שלו. אברהם אבינו תפילת שחרית, כנגד ההופעה של העולם מאת הקדוש ברוך הוא, ההכרה. כן, ויהי אור זה אברהם. כל החסד, אדם קם הבוקר, מודה אני, רואה את כל המציאות ארוחה לפניו. להתחיל אותה עם הקדוש ברוך הוא, להתחיל אותה עם אמונה, להתחיל אותה עם קור הטוב. להמשך, יצחק אבינו זורע וקוצר מאה שערים, הזריעה היא בעצם עוד יותר השרשה של המציאות בשורש העליון שלה, בשורש האלוקי. הרב מתייחס לתפילת מנחה שיצחה נדרשת כאן גבורה בתוך תרדות המעשה לאסוף את הכל שוב פעם בחזרה אל המקור, ועוד יותר גבורה נצרכת. אחר כך תפילת ערבית, ותפילת ערבית היא תפילה עליונה. תפילת ערבית היא מתדמה באמת, הרב כותב, היא נקראת פגיעה. כן, ויפגע במקום, והתפילת ערבית לומדים מיעקב אבינו שעליו נאמר ויפגע במקום. מה זה לשון פגיעה שהיא תפילה? זה כאילו פגישה אקראית. פגש את ריבונו של עולם, פגש. הפגישה הזאת היא משהו שהוא מעל סדרים, מעל משהו עילאי, משהו נשמתי. כן, ביער החסיד בחובות הלבבות, ביתרון תפילת הלילה, שהוא מאפשר להיפקד גם במחזות נישאים וקדושים ותבואות שכליות נוראות אשר לא יושגו בחברת תחושי החומר. למעלה מתהלוכות השכליות המוטבעות באים הם שלא כסדר הדרגה הטבעית, אם בפתע יגלה האור הגדול מנועם השם אשרי כוזו חילו, תיקרא התפילה בשם פגיעה. כמו שאברהם יעקב אבינו, שוודאי שלימת הוא גם כן התפילה, לאותו החיזיון הנבואי הנשגב של מראה הסולם וכל פרטיו. כשאנחנו לוקחים את התפילה הזאת, שעוד נחזור לשמיימיות הזאת, לבחינה הזאת של התפילה, אנחנו מוצאים, כמו שהרמב״ם אומר שלב שני, שהתפילה נוצרה בתחילתה ללא סדר, ואחר כך נתקבעה לסדרים. התפילות כנגד קורבנות תקנו. קורבן תמיד של שחר, ותמיד של בן ארבעים, ותפילת ערבית כנגד אמורים שנקטרים. וחלק מן ההסדרה זה גם נוסח התפילה. רמב"ם אומר את זה, אילוץ, יש כל מיני גלויות, לא הבינו לשון הקודש, היה צריך, כאילו התחלה המקור, אומר הרמב"ם, היה צריך להיות לפי השטף הטבעי, ונוצר צורך לערוך את הדברים. העריכה הזאת היא לא מצמצמת, צריכים לדעת שתפילות כנגד תמידים זה משהו נפלא, זה בא ואומר שהתפילה היא בעצם כמו קורבן, כמו שהקורבנות אנחנו יודעים שהם בעצם קיום העולם, כי ההעלאה שהייתה אפשרית בזמן שבית המקדש שהיה קיים של קורבנות, זה בעצם ההעלאה של כל המעשים, משום שבעצם זה כמו יהיה רצון כאילו גופי מוקרב, כאילו דמי נזרק, כאילו זה, זאת אומרת, ניתן אדם כל היום מקיים מצוות, עושה את רצון הקדוש ברוך הוא, וכך כל אחד ואחד מעם ישראל. וכאילו בבית המקדש באים ואומרים, כל האבוידה הזאת, כל העצמיות הזאת עכשיו עולה בבת אחת לרצון, כל המהות עולה. זאת אומרת, אתה יכול כאן לעלות בעלייה מרוכזת את כל קורבן ציבור, וזה מקיים את כל המצוות, משום שעכשיו כל המצוות מתקשרת אל בוראה בסדר תמידי כזה, בוקר, צהריים וערב. הסדר התמידי הזה, יש בו משהו מוצק וחודר, והעלאת כל המהות. באמת, התפילה העמוקה צריכה להיות כנגד כמו קורבן. לא לחינם אנחנו מקדימים את העקדה לתפילת שחרית, והתפילה היא באמת שורש כל הקורבנות. העקדה היא שורש כל הקורבנות, שהרי באמת יצחק אבינו היה צריך להיות בעצמו עולה תמימה, ובהקרבת העיל, אז עשה אברהם אבינו שני דברים. מצד אחד היה פה קורבן ראשוני כזה. מצד שני, הכוונס של אברהם אבינו בקורבן הזה, זה היה כאילו במקום יצחק. במקום פה הקורבן הזה קיפל מצד אחד את הרצון הכי עליון של ההתמסרות הכי גמורה של האדם הקדוש ברוך הוא, שהוא לא ניתן לביצוע בפועל בתור קורבן, ואת האפשרות לתרגם את כל הרצון הזה אל מוחש, אל העלאה המוחשית של הדברים, בתור קורבן. ובתפילה זו אמנם נעשה רק משלמה פרים שפתנו, ואנחנו לא יכולים לעשות את הכל ממש ממש כמו קורבן. ולכן הרב כותב בקבצים באיזשהו מקום שיש אפשרות ללמד זכות על מה שהתפילות בזמן הזה יותר קשות עלינו, כי אנחנו כבר נמצאים לפני תקופה שעוד מעט בעזרת השם נזכה לבניין בית המקדש, ומאוד גובר החוסר של מה שהתפילה היא לא מספיק מסוגלת להעלות באמת את כל העצמיות, אלא היא רק מילים. אבל צריכים לדעת שהמילים של התפילה הן לא מילים בעלמה, הן כן העלאות נוראות ביותר. כי חלק ממה שחז"ל תקנו זמני תפילה קבועים, חז"ל גם תקנו את תיבות התפילה. ותיבות התפילה הן סודות עליונים מאוד. זה פלא פלאים שמצד אחד כוונות כל כך עצומות, כך כותב נפש החיים, כוונות כל כך עצומות, מסוגלות להיות מתורגמות ומקופלות במילים פשוטות שכל יהודי מסוגל להבין, ואומר נפש החיים, הנוסח שלו, לעובדו בכל לבבכם, בכל נפשכם, זאת תפילה, והמשמעות היא שבאמת הנפש, היינו, הדיבור הוא עולה, אדם צריך לחוש שכל מילה שלו בתפילה זה כמו קורבן שהוא מקריב לפני הכל, כל מילה, כל תיבה. החסידים היו אומרים, תיבת נוח, כן, נדבק בתיבה, יש שם איזה פתוי, בואי לתיבה, בואי לתיבה, כן. כוח הדיבור של האדם נקרא נפש, אם כן כל תיבה יוצאת מפי האדם היא כוח וחלק מנפשו. ודברו כל תיבה שהיא כוח וחלק מנפשו, ידביק בה רעותי מאוד, ליתן לשפוך בה נפשו ממש לגמרי, לדביקה בשורש העליון של תיבות התפילה העומדים ברומו של עולם. וככה אז יחשב כאילו מסולק מזה העולם ובני עלייה למעלה וכו'. וכל כך תתרבה ותתלהט אהבתו יתברך בכוח נפשו, עד שיחושק ומתהווה באמת שבדברו אתה אותו הדיבור הקדוש של איזה תיבה מנוסח התפילה, תהיה נפשו יוצאת מהגוף לגמרי, תתעלה להידבק כביכול בו יתברך שמו. זאת אומרת, התיבות התפילה הם איזשהו שגריר כמוס כזה. אם הזוהר קורא לתפילה סולם, אז כל תיבה ותיבה היא החלופה שאנחנו יכולים בה לקפל את כל הרצון שלנו. אנחנו רואים שקצת ממה שהמקובלים גילו, אז שהתפילה היא בנויה ככה של עולמות, של לפי מה הספרדים ממש נמצא מופס בסידורים, כן, מעשייה ליצירה, לבריאה, לעצילות וככה, וכאילו נכנס, אדם מגיע ממש לפני מלך מלכי המלכים, כאילו עומד כנגד בית קודשי הקודשים, שכינה, אז המציאות הזאת היא באמת העלאה כוללת של כל החיות של כל העם. התפילה ברור שהיא צריכה להתחיל מבקשה. מבקשה, אנחנו יודעים במדרשים שלמה אמהות היו הקראות, כדי שנתווה הקדוש ברוך הוא לתפילתן של צדיקים. כביכול הקדוש ברוך הוא זימן סיבות שיהיה צורך בתפילות. לפעמים אפילו תפילות ממושכות, תפילות ארוכות, תפילות של ציבור. לפעמים זה נראה כמו איזה אמצעי. צריכים לדעת את זה באמת. אז באמת, אצל אומות העולם, שיש גם מושג של תפילה, זה כאילו חלופה להבעת רצון ובקשה. אבל בעם ישראל ברור שהבקשה היא רק תירוץ. היא רק תירוץ. כמו שאנחנו רואים פה, הרי אם שזה בעצמו, הקדוש ברוך הוא מתהווה לתפילותיהם, הקדוש ברוך הוא רוצה את הקשר. ויש המדרש שאומר, משל לבת מלך, שהתנפלו עליה ליסטים, והיא צעקה אל המלך, המלך עובר שם שיציל אותה מן הליסטים, והוא הציל אותה. אחר זמן המלך ביקש לסתה, והיא לא רצתה, אז הוא גירה בה את הליסטים. ואז היא שוב צעקה, אז הוא אמר, אם תסכימי, להינסה לי. זאת אומרת, הנמשל הוא, שקדוש ברוך הוא בעצם כאילו מזמן, הבת מלך זה הנשמה שלנו, הנפש שלנו, שצריכה להידבק בקדוש ברוך הוא באמת. קדוש ברוך הוא מזמן כל מיני סיבות שיצריכו אותנו לבקש. התעוררות הבקשה היא כמובן הדרך שבה אנחנו יוצרים את אותו סולם, אותו חיבור, אותה השתוקקות, להידבק בקדוש ברוך הוא הידבקות של אמת. לכן התפילה שנקראת בלשון תפילה, נפתולי אלוקים נפתלתי. המושג תפילה בלשון הקודש הוא מושג של התקשרות וחיבור, כמו תפילין על אותו שורש. יש פה מושג של חיבור, חיבור עצום, חיבור עוצמתי. אבל באמת, כשאדם עומד בתפילה אמיתית לפני הקדוש ברוך הוא, הוא שואל את עצמו, מה תועיל התפילה? כאילו במה, נכון שצריך להיות קשורים לקדוש ברוך הוא, אבל הבעת התפילה נראית לפעמים כביכול איזה שיחה שהיא, למה שהיא תפעל התפילה שלו? כי לכאורה אם בנו של עולם היה חושב שמגיע לי, אז או שהוא לא היה מביא את אותה צרה חס ושלום, או שהוא היה מסלק אותה בצורה אחרת ממילא. ולמה באמת התפילה שלנו היא משנה, כביכול מה, הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו רוצים את זה. אז לכאורה, מה התפילה כאן, מדוע כאן היא יוצרת את המהפכה? לתפילתם של צדיקים דומה לאתר, כן, או יאתר, שהופכת, למה יש כל כך כוח עצום בתפילה באמת? אז הרב קורא לזה בקבצים, יש מקום שהרב קורא לזה שתי גישות, שתי הסברות. הרב קורא לזה הסברה, שם זה חריף קצת. הסברה אחת רציונלית, הסברה אחת מיסטית. אגב, קורא לזה. נוסח כזה שבקבצים לפעמים נמצא. שתי שיטות הן לערכה של תפילה, זה קובץ א' רשפי ב', השיטה המיסטית והשיטה הרציונלית. השיטה הרציונלית, מה פירוש? שבעצם התפילה היא תירוץ לא רק לבקש מהקדוש ברוך הוא ולהתקשר לקדוש ברוך הוא, אלא התפילה היא מין ריכוז כזה, מין תשובה מאוד עליונה. אז המישור הזה הוא ודאי נכון. המישור הזה שהתפילה היא בחינה מסוימת של תשובה. הרי התפילה, במיוחד התפילה המקובלת אצלנו, מכילה בתוכה תיקון שלם של כל המציאות, תיקון של האדם, הטבה, אדם מבטא ומבקש גם על, על, על עולם שלם של שלמות, עולם שלם של תיקון. ואדם שמביע את הדברים, ודאי שהוא, לפחות ברצונו ובשאיפותיו ובהקבלה העצמית שלא נמצא אחרי התפילה, אמור להיות, אם התפילה היא מאוד טובה, אמור להיות במקום אחר מבחינת כל מציאותו לפני הקדוש ברוך הוא. אז ניתן לומר שזה הפעולה של התפילה. התפילה זה מה שהיא פעלה, שהיא שינתה את המתפלל. עכשיו, אם כן, מה שנגזר עליו מקודם לכן, חס ושלום, מכאן ואילך כביכול, זה כבר מגיע עליו גזר דין אחר. הסברה הזאת נמצאת לרוב בין היה ברכות, ולכאורה זו היא מין הסברה יותר פשוטה, יותר לא מחייבת כאן הסברות יותר עמוקות, למרות, וזה ודאי נכון, וודאי שיש צורך לעבוד על זה ולהתרכז בזה, וודאי שהפעולה הזאת היא תמיד נכונה. התפילה היא היגיינה שלמה של האדם. עצם אמירת הדברים, מתוך מחשבה, מתוך הסדרה שה-18 שלנו כולל בתוכו, שמתיקון היחיד ותיקון הכלל ועד ימות המשיח וכל הבחינות והצדדים של החיים, אם מה שיש בתפילה עוד המישור הזה של ההתחברות עם הכלל, שזה עוד מישור שאנחנו עוד לא עסקנו בו, אז כל המישורים האלה הם ודאי מעמידים את האדם שבאמת מתכוון, עושה את התפילה בלב מלא ובחיות מחודשת, מציבים את האדם במקום אחר, ואת כל הציבור שמתפלל. אבל אין ספק שזה לא, זה לא כל התפילה היא ודאי לא במקורה, היא לא נועדה להיות איזה מין מכשיר של תשובה. לפשטות זה כפשוטו, אדם עומד ומבקש, וכביכול הקדוש ברוך הוא שומע ונענה, וככה כל הלשונות וגם בתהילים והכל. וכן נשאלת השאלה, אותה השאלה הראשונה, מדוע ריבונו של עולם לא יכול להיענות גם בלי התפילה, ומדוע דווקא התפילה אמורה לחולל את אותו שינוי. אז להבין את זה, גם בעולת ראייה, גם בעולת הקודש, הרב מדבר הרבה על הרצון, הרצון שהוא בעצם הלוז הפנימי של התפילה. הרב מגלה לנו, צריכים לדעת, שהרצון של האדם הוא הדבר המופלא ביותר בתכונת החיים של האדם. נכון שמופלא מאוד זה הכוח השכלי, האינטליגנציה המיוחדת, האנושית, ודאי ודאי. אבל הרצון של האדם, הבחירה החופשית של האדם, ההיקף, יש פה משהו מאוד מאוד מיוחד, והרצון הזה הוא נושק לרצון האלוקי. הרצון, המכירים לנו את הרצון הטוב ליסוד ההוויה. הקדוש ברוך הוא אמר והיה העולם. כל המציאות מתקיימת כי היא מתוך רצונו של הקדוש ברוך הוא. הבחירה האנושית היא לא פונקציה של מה אדם רוצה עכשיו. הרצון העמוק של האדם הוא המשך מן הרצון המקורי של ריבונו של עולם בעצם המצאת המציאות. כביכול יש ציר שחורס את כל המציאות בפנימיות כל המעשים, בפנימיות כל המשכת החיים בעולם, עומד הרצון והתוכנית האלוקית של כל המציאות. אדם, הרצון של האדם בעומקו, יש רצון שטחי. המציאות תמיד היה מדבר על מדרגות ברצון. יש רצון שהוא יכול לחולל רק את הפעולה הקרובה. רצון. יש למשל בחז"ל, השם יש חפץ. הרצון נקרא חפצה. זה המציאות העמוקה של האדם. זה רצונו. זה אותה נקודה פנימית שהשתקפות הנשמה שלו, ששמה היא באמת נושקת, נשמה שנתת בי תאוריי, נושקת למקור, לעני תפילה, לשורש הזה, שהוא מהות האדם, הוא מהות האדם, הוא המהות, הוא החיבור שלו עם ריבונו של עולם. כל דיבור היוצא מנקודת הטוב של הרצון, יש לו כוח ליצור ברואים. ככה אומר הרב, באורות הקודש חלק ג', פה עמוד ממתת, ממחת. יסוד התפילה היא התרוממות הרצון והתגלותו. רצונו של האדם הוא קשור ברצון האלוקים, הוא נובע מזיו אורו. הכל זמן שאין אדם מגלה בעצמו את היחס הזה, אין מתגלה ברצונו אותה סגולה האלוקית שבו. הרב אומר כאן, ודאי הוא שתכונת התפילה שהיא פועלת ומפני התעמקות הרצון, רצונו של אדם הוא שביב מהרצון העליון הכללי, רצון היוצר, אשר נעשה בחפצו כל. אבל זאת הסגולה של הרצון היצירתי, לא תופיעה, כי היא מפי אותה השתקעות שהרצון הפרטי משתקע בשורשו. כן, אותו החפץ העמוק של השגת המבוקש המובא בתפילה מתלקח ביותר על ידי רגשי הלב והסתערות הנפש, על ידי התפרצות החפץ וההתרה מצד עצמם, לא היו יכולים לפעול, כי מצד שמקרבים את הרצון אל הבורא, אל יוצר כל, בזה מתגלים בטבעם. כלומר, זה נכון שהאדם שיותר מתרגש, שיותר מתלהב, ויש תמיד תוקד, זה יותר מבטא את רצונו האמיתי המובהק, אבל צריך עוד משהו, שהרצון הזה יתקרב אל רצון הבורא, ולכן, אם חס ושלום, הרצון הזה הוא לא יונק מן רצון הבורא, אלא הוא רצון שלילי חס ושלום, אז זה לא תפילה שפוגשת את ה... גם היא יש לה כוח עקום. ולא פה, התפילה שלנו היא תפילה של מחותנים לריבונו של עולם. אנחנו כבר בברכת אבות, אנחנו אומרים, הביא גואל לבני בניהם, למען שמו, בזוכר חסדי אבות. אנחנו מתפעלים כי אנחנו עמו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מובילים בכל החיות שלנו את הרצון האלוקי העמוק של כל המהות, של כל המציאות. ולכן, הרצון שלנו, כשהוא באמת מתעורר, כשהוא באמת מקיף את כל החיים שלנו, אז הוא השתקפות של רצון הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עכשיו מתגלה דרכנו. אז אם כן, העוצמה הזאת של הרצון מסוגלת, מה פירוש? ריבונו של עולם יש לו תוכניות לתיקון עולם. התוכניות האלה יש להם המון מסלולים אפשריים, יכולים להיות מסלולים קצרים וישירים, יכולים להיות מסלולים מורכבים ומפותלים. וכל מן דוד רחמנא לטב אביו. אם אנחנו בתפילה מתרוממים ליישר את הרצון ואת המציאות שבה אנחנו נתונים עכשיו יותר במישרין אל הרצון המקורי של הקדוש ברוך הוא, כביכול אנחנו נהפכים להיות איזה מין צינור כזה, איזה מין צורת הופעה יותר ישירה, יותר מקורית, יותר עמוקה של רצון הקדוש ברוך הוא. ולכן אנחנו יכולים לקדם ולגזור שהמציאות אכן תיעשה באופן הזה. והתנאי שזה קשור לרצון הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו אומרים שמסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה, וגם התפילה היא ביטוי. כן, התורה היא חיי עולם, התפילה היא חיי שעה, והתורה היא בעצם כל בניין העולם הכללי שאדם נמצא בו, ככל שאדם יותר שתול בבניין תורה שלם, ובנוי ככה גם העבודה שלו התפילה שלו היא יותר מותאמת אל רצון הקדוש ברוך הוא, ולכן גם ככל שהתפילה יותר תואמת את הסדרים שחז"ל קבעו לנו, אז התפילה יותר מעלה את הדברים בכישורים ובכלים שסללו לנו רבותינו, אם כן היא באמת יותר מסוגלת להיות מכוונת כך שרצון הקדוש ברוך הוא יתגלה ויצא לפועל דרך התפילות שלנו, דרך הכוחות שלנו. ואז באמת כל החיות, כל העצמיות של האדם גם מסוגלת להתרומם דרך זה. כמו שאנחנו מתארים בכוזרי, מתאר במאמר שלישי את החסיד. לעם ישראל, מה זה החסיד? אז הוא אומר שהוא פוקד על כל עבר ועבר שלו, שיעשה את שליחות השם וכולי וככה. אחר שהחסיד עשה לכל אחד, נתן לכל אחד מהם כל צורכו, נתן לכוחות הטבעיים, מנוחה ושינה ומדינה מספקת וכולי, פוקדו על כוח הרצון, לקבל כל צו. אז פתאום, אחרי כל ההכנה הזאת, מעורר כוח הרצון, כל האיברים המשמשים אותה לעשות מלאכתם מתוך זרזות, חריצות ושמחה. ככה יעמדו לא יתעצלו, בשעה שעליהם לעמוד וישתחוו, כשיצוו להשתחוות וישבו, ותהיינה עיניים הביטות כבד, והידיים נמנעות מבטלה, רגליים שוות בעמידתן, כל האיברים יעמדו. כאילו כל בסופו של דבר, הכל מסתדר פה באיזושהי תפילה כזאת. שהתפילה היא בעצם תמצית ההבאה, שבאה בעצם באופן ריכוזי, כל החיישה, כל החיות, מה בעצם, מה האמירה הכי עמוקה וכוהת שלך עכשיו אל הקדוש ברוך הוא? מכל מה שלמדת, מכל מה שהמציאות נספקת בך, מה היא האמירה, אמירת האמירות שלך בשעה הזאת, ככל שהיא יותר מקיפה, וכל העצמיות שלך נפגשת בה, ומתעלה דרכה, ובונה, המקובלים אומרים שאף תפילה לא דומה לחברתה, דימות המשיח, מה שהמקובלים סידרו. וצריך לדעת אם כן, כל אדם, שכל תפילה הוא תפילה עם מין הזדמנות, שעת רצון מיוחדת במינה. אמנם חז"ל כבר כתבו שצערנו יש דבר כזה, שהאדם מתוך הרגל צריך להודות לראש שלא שוכח להשתחוות מתי שצריך, כי זאת אומרת, יש, הייתה מציאות כזאת מוזכרת כבר. כבר אצל חז"ל, שפעמים התפילה שגורה וכביכול מצוות אנשים מלומדה, ואדם לא מכין את עצמו כמו שצריך ולא... זה נכון, זה נכון ללמד זכות, אם אכן זה כך. ולכן ברוך השם שיש לנו לפחות תפילה במניין, ותפילה במניין מקפלת את הכוח של הציבור, אז גם אם היחיד לא הייתה תפילה שלו כל כך שלמה, אבל לפחות הציבור בכלל לא. משום שהתפילה באמת במהותה היא כל הזמן ציבורית. אנחנו מתפללים, כל הנוסח הוא ציבורי. כמו שגם הכוזרי מסביר את זה. וכמו שיש מערכה צבאית, או יש איזו צרה שמתרגשת על עיר מסוימת, אם אדם דואג רק לסתום את, את מה שסובב אותו, בסופו של דבר לא מתלכד אותו הכוח הנחוץ, ובצורה מאורגנת להרים את הכל. ובמערכה, זוהי המערכה האמיתית יותר, זוהי התמונה השלמה יותר. ולכן באמת בצורה הזאת תמיד כל התפילות מתחברות, תפילות, תפילות עמך ישראל ברחמים, ואישי ישראל, ותפילתם, אפילו מסורת נפש, כן, או שתוסת אומרים בנשמות של צדיקים, זה נקרא אישי ישראל, כל צדיקים שמסתלקים מלכי הדורות, דושי ישראל, מתחבר עם התפילות, מתחבר עם ההעלאה הנשמתית שכנסת ישראל מעלה לקדוש ברוך הוא.
איך זה מתארס את השאלה? מה התפילה משפיעה?
התפילה משפיעה, אמרתי קודם, זה כאילו שני צדדים. הגישה הרציונלית, זה הגישה שמסבירה שאדם חוזר בתשובה. הגישה המיסטית, במרכאות, היא הגישה שברצון של האדם הוא מתחבר עם רצון השם, והידי זה בעצם, זה בעצמו משנה. הבעת הרצון היא משנה. היא משנה את הגזר, כיוון שהקדוש ברוך הוא עתיק זר עומר ויעקב לך, כמו שהרם מסביר שם, שלכן עכשיו רצון הקדוש ברוך הוא זורם דרך רצונו הוא. זה, אז ממילא, האמת האלוקית בפוטנציאל להיטיב, יכולה עכשיו להיות מזהה את הרצון שתואם יותר בצורה מקורית את הרצון האלוקי, וכביכול דרך הנחל הזה נשפעת ההנהגה האלוקית מכאן ואילך, כי הרצון הזה הוא פגש בצורה יותר מקורית את רצון הקדוש ברוך הוא. יש פה הופעת, כך הקדוש ברוך הוא תמן את הדברים. אמרתי שזה יותר אמיתי כאשר הרצון הזה בא עם הבאה הכללית, כי הבאה הכללית היא באמת הפרוש הבאה הכללית. כאשר אנחנו מתפלים בסדר של חז"ל תקנו לנו, אז אנחנו צועדים במסילה שבה רימונו של עולם באמת התוכנית האלוקית המקורית ערוכה להרים את כל המציאות. אז ככל שאתה יותר מכוון לזה ולא עושה מסלולים של נישות פרטיות, אלא יותר מכליל את הבקשה הזאת בתוך עולי עמך ישראל, בתוך מערכת התיקון הכללית של המציאות, אז זה יותר מכוון ויותר פועל את הפעולה הכללית. הרב אומר, אפילו אם יש לאדם חולה בתוך ביתו, יכלול בתוך שאר חולי ישראל, כי יכול הקדוש ברוך הוא זימן לו את הצרה הזאת, כדי שזה יאפשר לו לחוש בצורה יותר קרובה את הכלל. כאילו לנגוע בכלל, כי זה נוגע אליך, אתה מרגיש את הכלל יותר כשזה קרוב אליך, אבל מה אתה מרגיש? לא את הפרט, אתה מרגיש את הכלל. כי יכול כל יחיד ויחיד הוא איבר של הכלל, זה המהות שלו. זאת אומרת, אדם צריך להרגיש שלמרות שכלל ישראל זה עם של הקדוש ברוך הוא, מי אני שאתפלל על כלל ישראל? למה דווקא אותי ריבונו של עולם ישמע? אז זה בעצם הפלא שיש בתפילה. שבעצם בתפילה הקדוש ברוך הוא עושה כל אדם בצורה שבזווית מסוימת כל כלל ישראל מתקפל דרכו עכשיו, והבעה התפילתית שלו אין לה שום שום חלופה, זה חייב להתגלות, וזו ממש אמת שהמילות התפילה שיוצאות ממנו עכשיו זה בעצם בזווית מסוימת המימד שכלל ישראל כולו נבנה עכשיו על ידו. בכל שזה יותר אמיתי ויותר בוקע מבפנים, זה יותר משפיע, וזה באמת ריבונו של עולם עכשיו שומע אותו, כאילו רק אותו. היה סיפור עם הבעל שם טוב שהעמיד את כל בני החבורה שלו אחד על השני, מכירים את הסיפורים, לא? אז כדי להגיע למעלה, וכשהם הסתלקו גם הוא הכל מחובר. האמת, שבאמת צריך הרבה עבודה לעשות כל תפילה כאילו היא מיוחדת במינה. כאילו אף פעם לא באת לפני פגישה של, עם הקדוש ברוך הוא. כמו שאמר אותו חיים צ'רנוביץ', הוא אף פעם לא התפלל. באמת, אדם צריך לחשוב על זה, עד עכשיו לא התפללתי כלום. והמסוגלות להתחדש כל תפילה מחדש, לבוא ולדעת שעכשיו יש לך פגישה עם מלך מלכי המלכים, זה לא מצד אחד תפילות הן תמידים. זאת אומרת, צריך לדעת שכל הזמן אנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא. וזה כאילו פגישה, חידוש. מצד אחד הכל מחובר, ולכן קבע מקום לתפילה טוב. הכל תפילה כן קביעות, כן הסדרה. מצד שני, ההכנות לתפילה, כמו שצריך חסידים הראשונים, שעה לפני ושעה אחרי, לוודאי נועדו לזה שאדם יגיע עם לא הזוך שלו לתפילה. שבאמת התפילה תהיה עם תואר גמור. שלא יהיו מעורב בה, הכל יהיה לשמו יתברך. כל מה שאדם מבקש, גם על הכלל וגם על הפרט, באמת למען שמו באהבה, באמת לעשות את רצונו בלב טהור באמת, בקורבן תמיד טהור, אם לא הטהרה, זה דבר שצריך עבודה. זה דבר שצריך עבודה קבועה, זה דבר שאדם צריך לארגן את עצמו לפני כן קצת לזה. גם התפילה בעצמה, יש בה מהלך. האדם צריך לעבוד כך, שבאמת הוא מתפעל ומתלהב ועולה במעלות התפילה, בסולם התפילה, מעצמו אל הכלל, דרך, על תקף בשופר גדול, בירושלים מרחב, צמח דוד, תחזנה עינינו וכולי, וכל אדם, אדם צריך להיות כולו, כל עצמו עם האמת הזאת, עם התיקון הזה לגמרי, שאדם צריך באמת להרגיש שהוא אחרי התפילה כמו נוחת במקום אחר. כל כך הרבה צריך לעבוד שתהיה הזדמנות, שתהיה תפילה אחת נפלאה. אני חושב שאם אדם זוכה שתפילה אחת הייתה באמת מתוקה וטהורה וככה אמיתית באמת, אז את החוויה הזאת אדם, זה מעלה את כל התפילות שלו לאיזשהו מימד אחר. לא כל אדם זוכה לזה, אם זה בא דווקא בימים נוראים, יש לפעמים יותר, פחות אחת מהתפילות, חלק מהתפילות. וזה אני חושב דבר שמאוד צריך להתאמץ עליו. דבר שני, צריכים לא לזלזל בשום בחינה שהיא. זאת אומרת, אפילו אם אדם באמצע התפילה שם לב שהוא לא כיוון, הוא לא זכר ולא זה, אז מה? אז התפילה הזאת כבר הלכה, היא כבר לא תהיה מושלמת חס ושלום, וכל מילה, כמו שאמרנו, היא עולם שלם, היא שפיכות נפש בפני עצמה, היא מסירות נפש בפני עצמו, וכל בקשה וכל ברכה וכל זה. אז אדרבה, אדם יחזור ויעשה את הכל בשלמות, בדבקות, ואז יזכה, לפעמים דווקא התפילה עם מלוא ההתעוררות היא יוצרת את החשק לתפילות טובות אחרות. בדרך כלל אמנם יש מושג של קביעות מקום לתפילתו, שאדם נקבע אותו מניין, אותו זה. מצד שני, כולנו מרגישים שמכיוון שהתפילה קשורה גם לרגש, ואופיו של הרגש הוא זקוק לחידוש, ככל שיש יותר חידוש, אז זה עובד יותר. אז כן צריכים מדי פעם לעשות איזה תפילה במקום מיוחד, מי שזה אצלו מתאים ליד הכותל, מי שזה אצלו מתאים במקום אחר, באיזשהו מקום שכדה בו אדם מתעורר יותר, ולפעמים אפילו ללכת למקום כדי לעשות שם איזה תפילה טובה. אפילו שהמקום ההוא אולי לא יותר מיוחד ממקום אחר, אלא אולי שם יותר, פחות מכירים אותו, שם הוא לא בא כי זה ממילא הישיבה שלו, אלא הוא בא באמת בשביל לעשות איזו תפילה מיוחדת, וזו תוכניתו. ועם התפילה הזאת יש בה הרבה הרבה רווח, אדם חוזר אחרת, אדם חוזר, והמצבים האלה הם לפעמים, יש בהם איזה ריכוזיות כזאת מיוחדת שיכולה הרבה הרבה להשפיע על האדם. עוד דבר, באמת, התפילה בעצמה, אמירת המילים, זה צריך לשקול. מצד אחד, ודאי שתפילה יותר לאט, מאפשרת יותר תשומת לב לכל מילה ומילה. הרי בעצם יוצא פה משהו שהוא לא נכון. אנחנו מסתכלים בסידור, קוראים מה כתוב, ואז אומרים. אז לכאורה חסרה פה הבאה אמיתית. כאילו אתה קורא משהו שמישהו כתב לך. אבל זה לא צריך להיות ככה, צריך להיות שאתה אומר זה לקדוש ברוך הוא, לא מישהו שכותב לך משהו אתה קורא. אז צריך אולי, היה צריך להסתכל על זה, ואז להביע את זה, או לחשוב בראש מה אני הולך להגיד, ואז להגיד, לא לרוץ אחרי המילים במחשבה, אלא המחשבה תהיה מולידה את המילים. אדם רוצה להגיד, ברוך אתה השם מברך השנים. אז אדם יחשוב, רוצה להגיד את זה, ברוך אתה השם, ולא רק לקרוא, כתוב פה ברוך אתה השם מברך השנים, סמן על זה וי, כן, אני מסכים עם זה. זאת אומרת, זה לא, לכאורה זה לא ה... ואז שאם אדם יעמוד לפני כל משפט וככה ינסה, אז זה יותר מבטיח שהדברים יאמרו מתוך כוונה ומתוך רצון. לא תמיד קל, אבל לפעמים זה עובד, זה דרך מסוימת שאדם יכול ככה להתארגן עם עצמו, עם יתר ריכוז ועוצמה של כוונה. מצד שני, יש כאלה שאם התפילה היא יותר כבדה ויותר איטית, אז המחשבות זזות לכל מיני מקומות, אדם מתחיל לחלום, מתחיל, אולי לא במלוא האנרגיות שלה. לכן לפעמים דווקא תפילה חזקה ורציפה, ועוד מילה ועוד מילה עם כל העוצמה, אף על פי שזה אולי לא הכי לאט, אבל זה לא חוטף את המילים, זה לא, יש כאלה שאומרים, זורקים, התפילה זורק לקדוש ברוך הוא איזה אמירה, אפילו חזרת השץ, שהיא נכאורה נראה כאילו כבר התפללנו, אבל לפי המקובלים יש ערך גדול, סוף 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 אדם עומד לפני הכבונו שלם, אומר, נכון שיש תלך את הציבור, אם פתאום יש תלך ציבור מעריך ב... אבל בכל זאת צריכים תפילה טובה, תפילה... אבל עדיין אפשר, תפילה חזקה ולא איטית ועוצמתית. אדם הולך ועולה, כמו שאומרים, מנדבך לנדבך, ונמצא במקום אחר. ולפעמים גם כל התעוררות, כל התחזקות מחודשת, היא מעוררת את הכל. אנחנו יודעים שהרב זצ"ל בשמחת בית השואבה, גם עם זמנים אחרים, היה אוהב את השיר של ישאלו עם רעיוני של רבי יהודה הלוי. ושם כל יצוריו לך קובעים, וכל ההודעה של כל העבד עבדים לפני מלך מלכי המלכים, לחזות בנועם השם ובקר בחלו. זה התפילה, אבל כל הזמן מתפלל. וכן, אנחנו נמצא יושבי בית המדרש, מי שלומד כל הזמן נמצא בתוך קודש. לפעמים זה קצת מקהה את תחושת התפילה. מצד שני, אנחנו צריכים לעשות חיבור, שהתפילה תשפיע גם על הלימוד, הלימוד ישפיע גם על התפילה. יהיה רצף של קודש, רצף של שירת חיים. עזרת השם, נזכה שכלל ישראל יבשע מכל התפילות האלה, ויזכנו הקדוש ברוך הוא בישועה שלמה וכולה קרובה, עזרת השם.